שלום לכם. אני רוצה עכשיו להזמין חבר ותיק, אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן, תכף נבין מאיפה. רודי סעדה, סטנדאפיסט, יוצר, שחקן, אדם רב פעלים וכישרונות. רודי, איזה הפתעה.
מה קורה?
מה אני עושה פה? מה? זה בשידור. מה שלומך רודי?
בסדר, שלומי וטוב רוני, מה שלומך?
בסדר, אתה זוכר מאיפה אנחנו מכירים?
מסרט שהבמה היה אתיופי, זה, אתה מבין, אני זוכר רק את הקלישאות של כל הדבר. כאילו, סרט...
אתה לא זוכר אפילו איך קוראים לו.
ואפילו לא זוכר איך קוראים לו.
אוקיי, אז בזי גטה, קוראים לו
בחוץ. בזי גטה,
נכון. בזי כפר עליו. סתם, אני אראה לך... רגע, שבריר, שנייה, פשוט זה מה שניסיתי למצוא קודם, אבל מצאתי רק את מה שהיה לי יותר קל למצוא, זה קטע מהשוריל שלי.
כן.
בוא נראה רגע.
מה? זונה, מה,
מצליחה
זונה?
זה פחות או יותר.
יפה,
יפה. היה שם דיאלוג שלם ביני לבינך, כשמיכאל הנגבי תקוע באמצע, לגבי...
אני תקוע באמצע, מיכאל...
אתה תקוע באמצע, נכון, אבל כאילו בקיצוניות כזה של זה, בטח, זונות וזה, עניינים, לא זוכר מה זה היה. הסרט אגב, מדיום רר נקרא, זה הסרט שבזי גטה עשה באופן עצמאי לחלוטין, אנחנו מדברים כבר לפני כמה שנים טובות, אני באתי לשם בתור עוזר במאי, התאהבתי במפיקה, לא, תראה, הגעתי לשם בתור שחקן, התאהבתי במפיקה, נשארתי כעוזר במאי,
אתה רמה שם במפיקה, אבל זה, אם המשכה המשיך?
היינו ביחד חצי שנה.
באמת? וואו, וואלה.
כן, כן. ובשלב, אתה יודע, כבר לא היה כל כך זה, אבל לא בא לדבר עליי, בא לדבר עליך רודי, איך החיי האהבה שלך?
אין לי חיי אהבה, אני רווק לחלוטין, בדיוק עכשיו התכוונתי בסוף שבוע, שאני אמצא זוגיות טובה, ראויה, לי ולה ביחד, נראה, מי זאת, אתה יודע.
קודם כל זה באמת לכוון לעולם את הדבר הזה.
לא, זה לכוון דבר שלו לעצמי, אתה יודע, אני מאמין שאני רוצה לפגוש גם משהו שהוא גם מדויק לי, שאני לא אפעל מתוך איזה שהם גחמות, אני אקרא לזה כך, מתוך חרמנות גופנית. אלא באמת אני מעדיף לפגוש איזשהו נשמה שאנחנו חולקים ביחד את המסע הזה, ואתה יודע, עם כל האירועים שקורים, אז האפשרויות יותר מצטמצמות, אתה יודע, כי האג'נדות שלי...
למה מצטמצמות לך אפשרויות?
לא, זה יותר גם מדייק, אתה יודע.
כן.
אתה יודע.
כאילו מה, אתה היית זה? בוא נאמר... מוותר על מישהי ספציפית בגלל נסיבות שונות?
אני חושב שפעם כן, אתה יודע, היום אני יותר גמיש, חשוב לי לא פחות הנסיבות של משהו, חשוב לי תמיד לפעמים הבחירה של האדם, ואם הוא עשה אותה מנקודת, עם חשיבה לפני כן, שם דוגמה, אני חילוני, אבל אני כן יכול לצאת עם דתייה, אוקיי? על אף שאני מופיע בשישי וזה, השאלה אם היא תקבל את זה, אבל אני מוכן לקבל ולחלוק את האמונה שלה ואת הדרך שלה באשר היא, עם הלב שלה, עם החשיבה שלה, ולא אזלזל בשום דבר, ואפרגן הדבר. זה כמובן שהיא תפרגן ונמצא את דרך האמת. זה לא יהיה פשוט, אבל אם קיימת אהבה גדולה, ויש פה חיבור נשמתי, אז כן אפשר לצעוד. על אותה שבלון הזאת אפשר להכניס את זה על כל מיני רבדים, יכול להיות יהודי, ערבי, מחוסן, לא מחוסן, או לא משנה מה זה יהיה, אתה יודע, אבל המטרה שלי, אני חושב בגלגול חיי הזה, זה באמת לפתוח את הלב כמה שיותר, ולקבל כל אדם באשר הוא, גם אם הוא עשה טעויות, או גם אם הוא לא עשה טעויות דרך עולמו, הוא זה בדיוק באותה מידה שהוא חושב שאני עושה טעות בזה שאני לא שומר שבת או משהו.
כן. אני אומר, אני אתן לך טיפ קטן, אם אתה תסתובב עם הדבר הזה ברחוב, יקפצו עליך. מה זה התמונה הזאת? אני יודע שאופיר גרפוביץ' צילם אותה והיא מהממת.
זה מה שאני צלם מעולה, גם צלם את זה ברגע, רק שמתי, זה מה שאני לובש זה שטיח.
אשכרה שטיח ברצפה.
שטיח של רצפה, אני עציתי לעצמי שטיח, הסתכלתי ככה, והוא קלט, היינו אומרים, צילמנו לכתבה בעיתון בראשית, שגבי ניצן, יצרתי קשר לכתוב שם, אז הלכתי להצטלם אצל אופיר, כאילו המערכת סדרה לי חיבור איתו, ובדיוק את זה צילמנו רגע רק שהוא מכין ומכוון את המצלמה, זה כאילו מהטייקים הראשונים. הוא מוכשר, ובוא נה, נראה ממש טוב, זה מפתיע גם עבורי באותה מידה.
תשמע, אם אתה רוצה להשיג בחורות, תסתובב עם אופיר גרפקוביץ' לידך, תדאג שהוא מצלם אותך כל הזמן.
או עם השטיח, נשמה, נראה לי עם השטיח.
השטיח גם בהחלט עושה עבודה נפלאה. זו הכתבה בבראשית, מתחת לתחפושת, שזה בעצם אתה כתבת, זה בעצם איזה סוג של מונולוג שלך,
כן,
נכון?
כן.
שמספר על חוויה משנת עולם, אם אני מבין את זה נכון, שלך.
משנת חיים, כן.
משנת חיים. ספר, ספר לי על זה קצת.
חוויה שחוויתי ב... ברזיל, בפרו, בקוסטריקה, שם, אתה יודע, זה מכוון למקום ספציפי בברזיל. איוואסקה, הלכתי לשתות איוואסקה במשך חודש שלם.
שזה סוג של קקטוס, נכון?
לא, זה משקה דווקא.
משקה שלא עושה מקקטוס?
לא, קקטוס אתה בטח מכוון לסן פדרו. סן פדרו זה, לא משנה, ברפואות שמגיעות מהאמזונס, ובכלל, הרפואות העולם במאייר, אז במקרה הזה זה היה איוואסקה שהלכתי, זה רשום להכיר את זה, הייתה לי איזו קריאה מאוד מאוד גדולה ופנימית לנסוע לשם, להכיר אנשים, אחר כך בגבול זה גם ללמוד את השפה, לתקשר את זה, לבשל את זה, להבין מה זה, ובמשך חודש שלם כזה שעשיתי לבד, יום כן, יום לא, ביער, וזה פתח לי באמת גם את התודעה וגם את החשיבה ואת כל הערוצים וגם את הלב, ובאמת גם שינה לי את החיים כדי להבין שהם, זה כמו שאתה נמצא עם מערכת הפעלה של נוקיה, אתה מגלה שיש לך אייפון, אתה יודע. אז שוב, אז אפשר לחשוב על זה כמערכת הפעלה מוחית, סלש נפשית, סלש רגשית, שפתאום נפתחות שקרות של התודעה, שוב. זה משהו מאוד אישי ומאוד עמוק, ובעקבות זה נולד בתוכי, וזה מה שכתבתי ב... בכתבה הזאת, גם לקרוא איזה סיפור, נועד בתוך איזשהו שמן פנימי כזה, איזשהו גייד כזה, שאני כמו אינטואיציה, זה הפעם שמעתי, לא זוכר איפה, שעם תפילה זאת הדרך שלנו לדבר עם אלוהים, עם הבריאה, אז אינטואיציה זה הדרך של הבריאה, או של אלוהים ללחוש באוזנינו, כאילו. וצריך להקשיב לאינטואיציה, ואינטואיציה זה דבר שרק כשנמצאים בשקט מסוים, או באיזשהו פוקוס, ומחוברים למרכז, אפשר לשמוע לחישה ממעמקים, ואם סומכים על האינטואיציה, אז אני חושב שאנחנו הולכים באיזשהו כיוון נכון לנו, ועל כל דבר אינטואיציה, גם מול אישה, ומול בחורה, ומול פאנץ' שאני כותב בסטנדאפ, ומול בחירה שמציעים לי תפקיד מסוים, שזה יכול לכאורה לראות תפקיד גדול, והאינטואיציה אומרת לשם שלא כדאי לי. והאינטואיציה אם ללכת למסעדה הזאת או הזאת, או האינטואיציה אם להתחסן או לא להתחסן, או את יודע, להתחבר לאינטואיציה זה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם למדתי גם לתרגל להתחבר לאינטואיציה, שזה לא ידעתי שאפשר, חשבתי את יודע, זה אינטואיציה, זה קשה להסביר משהו מאוד אמורפי, כן?
כן.
אבל שם...
מה האינטואיציה אמרה לך לגבי להתחסן, לא להתחסן?
האינטואיציה אמרה לי לא להתחסן. לא שיש לי איזה עניין עם חיסון, לא יודע, אני חושב שאחרי כל מה שקרה עכשיו אני לא אתחסן את זה, כי איבדתי אמון במערכות ובמשרדים שחשבתי שהם לטובתי. שוב, אין לי איזשהו משהו, אני חושב שבתוך כל הכאוס או בבלגן הזה, האינטואיציה אמרה לי, דבר שם תמתין, תמתין, זה גם המשפחה שלי, כאילו, גם אמא שלי ואבא שלי, שהם גם לא התחסנו, שאם אתה אמרה לי, רודי להתחסן, אמרתי לה, אמא, תמתין לי דבר ראשון 5 שנים, אתה יודע, כאילו, אמרתי לה, שהתחיל כל הסיפור הזה, אמרתי לה, בואי נמתין 5 שנים, רגע, 5 שנים.
אני אמרתי 3, אני אמרתי, חבר'ה, בואו נחכה עד 2023, נראה מה יקרה.
אבל זה לא מהמקום הזה, אני אומר על כל דבר, אתה יודע, על כל דבר שאני עושה, אתה יודע, כי אני נכוויתי מאוד, אגב, זה לא מאיזה מקום של טראבל מקר, נכוויתי מאוד מהאימפולסיביות שלי, כאילו, כאילו ראיתי בחורה נורא יפה, נורא מתאהב, פותח את הלב, ואז אני מרסק לעצמי את החיים, וזה גירושים ובגידות, ולא יודע מה לאן זה הולך ומגיע, וככה זה קרה על כל דבר, כלומר, לפעמים אני קצת כמו ילד קטן שנוגע באש, עכשיו, זה לא משנה טוב או לא טוב, זה גם לא מעניין אותי, החיסון זה לא חושב נכון, עוזר או לא, זה לא זה. האינטואיציה אמרה לי, דבר ראשון, רודי, רגע, תמתין, תמתין. זה בדיוק אותה אינטואיציה שאומרת לי, שאני בא לשלוח אס-אמס לחבר שאני כועס עליו, או משהו כזה. אומר, רודי, תמתין, רגע. לא תמיד אני מחזיק את זה, זה נורא חשוב, זה כאילו, זה למתין. ואותה אינטואיציה שאומרת לי גם, אם אני עכשיו רוצה לקנות בית, ונורא בית, רגע, תמתין, שנייה, תראה עוד דברים, תחקור עוד קצת. ושוב, זה האינטואיציה שלי, אני לא יודע אם היא האינטואיציה שלך, כן? אבל זה בין לחישה כזאת בהקשבה, שאני חושב בעקבות המפגשים האלה עם, עם התה השמני, הקסמים, תה הניסים הזה שאני אקרא לו, איוואסקה, למדתי לחדד אותה, והיא בעצם, אתה יודע, לקחתי לה הרבה דברים בחיים, כאילו אם זה ללמוד.
מה למשל? מה אתה יכול להגיד ככה בצורה די מוחלטת שכאילו זה בזכות האינטואיציה?
אני אגיד את זה בזכות, שוב, היוואסקה סלש אינטואיציה סלש הדברים שחוויתי, לדוגמה, לבחור ויפאסנה. ויפאסנה זה היה משהו, לא הייתי מאמין בכלל, אני חושב שגם, אני חושב שנפגשנו אולי כשהייתי מדבר מלא, מדבר כל כך שטויות לפעמים, אתה יודע, בריאה לאחור אני רואה את זה, ועד היום, אני מאמין שעוד 5 שנים אני אראה את הסרטון הזה, ואני אגיד, אה, נו מה.
כמה שפיר דיברתי. עכשיו אני מדבר הרבה.
כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו מדברים באותו רגע, אבל כן, ויפאסנה זה משהו שהבנתי, כששתיתי היוואסקה, שזה משהו שחשוב שאני אאמץ, ואני אלמד את זה ואני אחקור את זה. יש משהו שבודה הזה דיבר 2600 שנה, שאמר הכל הבל הבלים, כל הדבר הזה, חבר'ה תהיו במרכז, כל פעם משתנה, כל פעם יהיה דבר חדש, דבר חדש, תהיה נוכח לנשימה. בגדול אמרתי לך משהו, שזה לא הויפאסנה, כן, אבל ברמת המדיטציה.
המדיטציה, כן.
אז הלכתי לעשות ויפאסנה, ובויפאסנה, אתה יודע, הבנתי שזה היה מדהים, מאוד קשוח גם, ואני מאמץ את זה כבר 6 שנים כרגל, כל בוקר לעשות שעה מדיטציה. אז האינטואיציה באה ואמרה לי את זה. היא אמרה לי את זה גם על ספר מסוים שנקרא דרך האמן של ג'וליה קמרון, להתחייב לזה, ולהקפיד על דפי בוקר, כל יום 3 עמודים לכתוב בכתב יד. והאינטואיציה גם אמרה לי לרוץ כל בוקר, אם אני לא יכול, כי נפצעתי בתאונה עם האופנוע, אבל זה כל מיני כאלה שטיפחתי, והאינטואיציה גם אמרה לי גם להמשיך לחקור את התודעה שלי, ולהמשיך לשתות איוואסקה, ולנסוע לשם ולטוס, וכמובן ללמוד פורטוגזית,
ואז גם איוואסקה וכל התובנות, נקרא לזה פסיכדליות, זה נכון לקרוא לזה פסיכדליות?
כן, אתה יודע, אף מילה לא תוכל, המילים נורא מצמצמות את הדבר. אני אלך את הברמה הכי פיזית, להגיד אורגזמה. זה לא אומר שום דבר לילד בן 7, אתה יודע. הוא יכול לנסות את הערך הזה כמו שוקולד, זה כמו רכבת הרים? לא. כן, אבל לא בדיוק. מה, כמו, אי אפשר, אבל המילה היא בעצם סימוכין שלי ושלך לתקשר את הדבר הזה שנקרא אורגזמה. הרמה שהיא אורגזמה, שוב, מילה נורא מצמצמת, רגשית, סלש, נפשית, סלש, רוחנית. אז גם המילה אינטואיציה היא רחוקה, אבל
אז אני אומר, בעקבות האירוע הזה, בעקבות החוויה הזאת, יצרת סטנדאפ, נכון? היה לך סטנדאפ שלם שהתעסק בתחום הזה. הקודם, כן.
לפני, אני הכרתי את האיוואסקה לפני 15 שנה.
וואו.
כן, כן, לפני 15 שנה כזה, קצת פחות. ובעקבות זה, אתה יודע, חוויתי חוויה, וכתבתי מופע סטנדאפ שקוראים לו טריפ, שזה טריפ, שזה כאילו ממש לוקח את המציאות שלנו, ובעצם עושה אנטיתזה, דרך הקומדיה אני רואה את המציאות, ואומר שכל המציאות שאנחנו חווים היא טריפ בעצמו. שלפעמים שתוך כזה החוויות ה...
בימינו זה אפילו מקבל משמעות עוד יותר מורכב. אני אומר בימינו, כשאנחנו מבינים שהמציאות היא טריפ, זה מקבל משמעות עוד יותר.
זה טריפ, זה הכל גם סימנים של המוח שלנו. אני חושב, אתה יודע, שאנחנו נשמה כלואה בתוך גוף עם שישה פילטרים, אפילו יותר, כן, אבל נקרא גם לך לשישה, לראות, להריח, פה, אוזניים, לגעת, וככה אנחנו חווים את העולם.
החוש השישי, כי אמרת שישה.
החוש השישי, נראה לי, לא זוכר, רגע. עין, אף, פה, 1, 3, 4, 5.
בכל יש חמישה חושים.
חמישה חושים, כן.
אבל אתה אמרת שישה.
יאללה, נלך על האינטואיציה, חוש שישי. הרווחנו.
זה מעניין, אז מה זה השישי הזה? זה השישי.
אבל אני מאמין שיש גם שביעי ושמיני ותשיעי, אנחנו פשוט עדיין לא הגענו ללבל כזה של להבין עוד דברים. אני חושב שהאנושות היא מתפתחת. אז אני חושב שכל אחד חווה את החיים בתור טריפ, כל אחד חי בסיפור שלו, והוא רואה את העולם דרך העיניים שלו, וככה הוא חווה, ויש לנו את המוח שמממסר את זה, ואני יכול לראות קרוב רחוק, זה ירוק, זה צהוב, עומק, אני מריח את החוויה, אני שומע את החוויה, אני חווה כל כך, הספקטרום נורא רחב של המציאות, ואז אני מנתח אותה לסיפור שלי. כסטנדאפיסט או כיוצר, אתה יודע, אני חווה את הדבר ויוצר מזה בדיחה סלש סדרה סלש דמות, לא משנה מה. וכל אחד חווה את זה אחרת. כלומר, אני ואתה נראה את אותו דבר, נראה את זה אחרת, על אף שנראה את אותו דבר בדיוק. עכשיו, מה זה אותו דבר ומה זה בדיוק? אבל, כי אי אפשר להסביר, אבל...
זה כבר שאלות פילוסופיות שאנחנו מכסים אליהם. שהתעסקו בהם כבר...
לא צריך לדבר על האיוואסקה, אבל כן, קשה לי לתמלל ובאמת לדברר איזושהי חוויה שהיא מאוד רוחנית, שמאוד קשורה, שוב, לאינטואיציה, לאזורים האזוטריים האלה של התודעה, באיזה מקום כזה שהוא האתר או ההשראה, ואני מוצא במקומות האלה מלא מלא השראה, וגם מלא מלא גם תפילה. אני גם... אתה יודע, הפעם הייתה, ההופעה שלי טריפ הייתה מאוד אתאיסטית, הייתה בניגוד, כאילו שיחקתי על שני המוטיבים האלה, אבל פתח לי מאוד אמונה, מאוד מאוד גדולה. שוב, לאו דווקא באלוהים עם זקן, אמונה באנרגיה, בחיים, באהבה או בתקווה, מין אמונה שאני אוהב את זה שאני יכול להתפלל או לבקש תפילה, ולדעת שאני... אקבל את זה, או שאני אראה את השיקופים של התפילה הזאת, באירוע היום, סלש החיים.
ובגיל 38, מה קרה לך? פתאום היה איזה שינוי.
38 זה אחד השינויים הגדולים בחיי שהיו, עברתי כל מיני גלגוליאדה כזאת, זה מתחיל האמת, 38 הרבה לפני כבר, בגיל 32, שאני פוגש איזשהו מתקשר, שאומר לי שבגיל 38 אני אחווה חוויה... שתשנה את עולמי, שדינה הצלחה. אני חשבתי שזה סטנדאפ, ובטח יגיע איזה מפיק, אתה יודע, כל המחשבות שלנו והחלומות שלנו מפנטזים שם, גם דינו הצלחה. עכשיו, גם אם הוא צודק או לא צודק, זה בחירה שלי לקחת את זה ולהגיד, אני הולך על זה, אני מצדיק את זה ואומר, הולך על זה. כי זה מה שנקרא אמונה, אם אתה מאמין במשהו, זה קורה, כי אני מאמין שאנחנו בוראים את המציאות שלנו, איזה עולם, איזה אנחנו, איזה עולם, ואיזה עולם, איזה אנחנו.
אחד הוא אלוהים של עצמו. הוא בורא את המציאות של עצמו.
בדיוק, ובגיל 38 כנראה בראתי שם, עברתי תאונה קשה עם האופנוע, שהייתי 11 חודשים בבית חולים, משקם את עצמי, את התאונה מאוד קשה.
בוא ניתן אולי לך לספר את זה, רוצה?
יאללה.
בוא נראה איך אתה מספר את זה בהופעה שלך בסטנדאפ.
שנה קשה הייתה שנת 38, שירת מפורק, אני עברתי תאונה, מי שלא יודע, עברתי תאונה דרכים קשה עם האופנוע, הייתי מורדן ומונשן, 11 חודשים בבית חולים, ואני יודע שאני נראה טוב ולוק ובנזונה, כן? אבל... בעלה שגם מודע לעצמו, כן? אני נראה בנזונה, כן? אבל אל תטעו חברים, מתחת לבגדים אני על פיגומים, כן? אני פה... ושנה 38 הפכה להיות תמה 38. עכשיו זה הגיע. רק לספר לכם את המפרט הטכני של הגוף שלי, בזמן שאני מדבר איתכם, זה ככה. זה, הירך השמאלית שלי מרוסקת, אני, יש לי, יש לי שלושה ברגים פה, מוד ברזל של 40 סנטימטר ובורג בקצה, שברתי שלוש צלעות בחזה, וברך ימין, היא חפה אותה הכי חזק, יש לי חמישה ברגים, שני מסמרים, וקראתי את כל הרצועות בברך. הרגל שלי היא מתכופפת ככה. זה הכיפור של הרגל. עכשיו נגיע לחלק המצחיק של החוויה. השתילו לי רצועות. השתילו לי רצועות, מאדם מת, מכרטיס אדי, אלה של תרומת איברים, אז השתילו לי רצועות, וזה מה שאני קיבלתי. עכשיו, יש לי תחושה, לא, לא, רק תחושה כזאת, שהאדם הזה שממנו השתילו לי את הרצועות, הוא לא עשה ספורט הבן זונה. הוא לא עשה ספורט בכלל. אבל אני אמרתי, כרטיס אדי לא טיפח בשיט אף אחד מהאיברים שלו. תגידו לי אתם, סתכלו על זה אתם, רק אתם, זה לא מנח. של אדם שעשב על קורסת טלוויזיה כל חייו. לא, לא, לא. ריבי, גרבץ את חייו למוות. ריבי, תביא בורקס אם יש חדשות. ריבי, בורקס אם יש חדשות, זה בסדר. זה בסדר. אני חתמתי על כרטיס, זה בסדר. אני חתמתי, סימה. סימה חברה של ריבי, סימה. אני חתמתי על כרטיס. בקיצור, אם יש איזשהו מסר שאני רוצה שתצאו מההופעה הזאת, זה חתמתם על כרטיס אדי. תעשו ספורט. לא בשביל אלה שאתם מעניקים את האיברים, אוקיי? אני חושב שבשנה האחרונה, כל מה שעובר לי בראש, זה ברך. ברך. זה הסיפור, אני כאילו, החיים שסובבים סביב ברך, אני חושב רק על ברך. זה כאילו, זה מטור, אני פוגש את המציאות.
נראה לי מספיק, לא?
כן. טוב, זה מספיק, אני אוהב לראות את זה. איזה ברך, איזה כיפוף. סתם פשוט סקרן אותי לראות ולהראות גם איך אתה מגיב לזה, איך אתה מסתכל על הפאנצ'ים של עצמך. רוב הזה אני ראיתי ככה, אתה... כן, אני מכיר את זה.
אני מכיר את זה, אני כאילו, אתה יודע, זה כבר... בא לי להקים את זה.
אתה
מבין
כל הטקסט בעל פה? כאילו כל הופעה שלו זה טקסט שלמדת בעל פה? או שאתה יש לך איזה...
תראה, זה הופך להיות בעל פה, כי אתה... זה קצת כמו פרטיטורה של מוזיקה. אז אני תמיד חושב שזה קצת כמו סולו של דייר סטרייט. מכיר את הסולו המגניב הזה של סולטן אוף סווינג? משהו כזה. אתה יודע, ברור שיש את משהו הקליט, אבל בהופעות כל פעם זה משתנה, אבל זה יושב על אותו מבנה. אני כן יודע מה הסיפור שהוא נכתב, הוא עבד, אתה יודע, הוא היה 20 דקות, ירד ל-5 דקות, אבל בכל פעם מגיע, עד שאני לומד את הנסיעה הביתה, אני יודע איפה הפאנץ', אני יודע באיזה בתי קפה אני עוצר, איפה אני עוצר, איפה אני עוצר, ואני יודע גם איפה, אתה יודע, אני מכיר את זה, וכן, לאט לאט זה נלמד בעל פה, בהופעה הזאת ספציפית זה הייתה מאוד מיוחדת, כי פעם, זה מתוך ספיישל, הופעה מלאה שנקראת אמיתי לגמרי, שהיא ביוטיוב, שחררת את זה ליוטיוב, כמו שיש בנטפליקס ביוטיוב, זה שמה.
כן, אם אפשר לראות פה באמת, שיש פה את האמיתי לגמרי ספיישל סטנדאפ מלא.
זה הספיישל אקולוג.
אני עושה את הלינק שלו לזה של היוטיוב, שאנשים ידעו להגיע אליו. אוקיי, נמשיך.
איפה הייתי? בכל אופן, אז אתה יודע, כן, אני זוכר בעל פה, חלק אני גם מאפשר לעצמי כל מיני חלונות אלתור כאלה, שאני חייב, זה כמו עברור כזה, ושוב, יש לי גם הופעה חדשה עכשיו בלייב, שאני גם אמור לצלם אותה כספיישל, פשוט בגלל עניין הקורונה, וגם יש לי גשר בשיניים, אז אני לא מרגיש בנוח.
זה מרגיש שעכשיו שמת?
כן, כן, מאז שהתפרסמת, אני שם גשר בשיניים, אני עושה סלפי בגלל קופה ראשית, ופתאום נהייתי מודע לעצמי, אתה יודע, אני לא יודע, אני כגבר, אני לא באדם שמסתכל במראה כל יום, חוקר את הפרצוף שלי, אבל פתאום שיש לי סלפי ולשלוח ברכה, ואני רואה את הפרצוף שלי נורא קרוב, והשיניים שלי פתאום הפריע לי, אז אמרתי, טוב, יש לי הזדמנות, אנחנו נמצאים בעידן טכנולוגי שאני יכול לעשות את זאת השיניים, זה יהיה לי יותר נעים. אז, וגם אני אוהב את זה כי זה יש משהו שאתה משנה בגוף, זה משנה גם בתודעה, זה תמיד ככה קצת. וגם יוגה ככה לפעמים, כשאני עושה יוגה ואני מותח את הגוף, אז גם החשיבה שלי נמתחת, אתה מבין? כאילו כשאני מתגמש, אז גם התודעה שלי גמישה. וכשאני מפסל את הגוף שלי, אני מפסל בעצם גם את עצמי. שוב, איזה אני, איזה עולם.
גם כשחקן, זה משהו שגם אני אומר על עצמי לפעמים. אני שחקן, אני עובד מהחוץ פנימה. אני כאילו, אני צריך לראות את הדמות, ואז אני יודע...
זה איזשהו פינג פונג מבחוץ פנימה והחוץ הפנימה. כלומר, שאני, אתה יודע, שאני צריך להזדהות, לשחק עכשיו רוצח את מקבית, הרי בחוץ לא רצחתי, אבל כן אני יכול להזדהות פנימה. עדיין לא, עדיין לא, אבל אני יכול להזדהות מבפנים עם מקום שאני רוצה להרוג את הבן אדם הזה. אתה יודע, אני כל כך כועס, אני בא לי להרוג אותו, ואני מנסה להתחבר לאותו רגש ממנו במוח, לעשות לו אסקלציה פסיכית, ואז להגיע עם זה כדמות. אתה יודע, כל פעם זה אחרת.
אז אם כבר אתה מדבר על דמות, בוא תספר לי קצת על פאנקו. הזכרת קודם את קופה ראשית. אתה כבר עונה שלישית שם, נכון?
עונה שלישית, עכשיו כותבים את העונה הרביעית. התאונה קרתה בין העונה...
אתה גם כותבים? אתה גם כותב?
לא, לא. אני מגיע עם רעיונות, אנחנו תמיד מסנטזים את זה, אבל יש שני יוצרים ראשיים, יני ונדב, ויש את הכותבים גם, שהם כותבים ביחד, הם עושים עבודה מטורפת וקשה. אני מגיע, אני גם כותב, לא תמיד זה נכנס, גם לא תמיד אני מדויק על זה, גם קשה לי לראות את זה מהצד, אני גם משחק דמות שהיא... פרנקו זה דמות נשואה עם ילדים שהוא לקוח בסופר, וזה משהו שכאילו אני לא יכול להזדהות עם זה ולמצוא פאנצ'ים על ילד בסופר וכאלה, כי אני רווק בן 41 ואני רב בן זונה, אבל אתה יודע, אני לא מהמקומות...
עוד יותר קשה, אתה מתרגש.
כן, אז רגש פנימי. אז כן, שחק דמות של לקוח, בסדרה שאתה יודע, התחלנו אותה לחינוכית בערוץ 23, ופתאום זה התפוצץ ביוטיוב, וזה פתאום שחף עוד קהל ועוד קהל, וזה מצחיק נורא, נורא כיף. ומה שיפה שם, שאני עד לתחושה של אנסמבל. כלומר, אני כסטנדאפיסט, אתה יודע, אני one man show, אני עומד על הבמה. אתה רואה פה, אתה רואה מישהו שאת ההופעה הזאת גם ביימתי וגם ערכתי, אתה יודע, ערכתי על פרימייר, אתה יודע, ערכתי אותה, קניתי מחשב טוב, אתה יודע, למדתי קצת מלוי סיקי את הדרך עבודה של לכתוב, לביים, לערוך, ליצור. וככה זה היה, כאילו הלכתי על הפרויקט הזה. וכבר שזה יותר אנסמבל, והאמת היא שאני לומד שבאנסמבל זה הרבה יותר קל, הרבה יותר כיף. וזה דבר מדהים, כי גם אנחנו באמת במקרה הזה, כי שחקתי בסדרות אחרות, אבל פה יש איזשהו גיבוש חברתי, ואנחנו חברים ממש טובים, זה נורא מפתיע אותי. כן, כי...
זה גם אנשים טובים, זה גם מאוד תלוי באנשים.
גם אנשים טובים, אבל זה גם יש איזה אנרגיה, יש לסדרה הזאת קסם. כמו השם, יש בשפע, ולא סתם זה נתן שפע לכולם, מכל השחקנים
שם. יש כוח למילים ולשמות.
לגמרי.
יצירות, שאני למדתי את זה בדרך הכי קשה, כשביימתי סרט שנקרא מאבק 16, מאבק שלא יצאתי ממנו 7 שנים, זה אין מה לעשות, זה שפע יששכר, זה מבריק. בוא נראה קצת את פרנקו, מה אתה אומר? מצאתי בדיוק את רגעיו הגדולים של פרנקו.
אוקיי. זה אני אוהב לראות
את זה. לעצור את הכל, שירלי פרנקו על הקו. הגוזה של דולפין.
מה קורה, שכבה של מראה? מה קורה, עונג של שבת?
טוב, אני אשאיר אותך בעצם, אתה מצחיק.
היי, תכשיט של מלאך. יפים, יפים, מה זה יפים, שירלי?
מה קורה, נשמות יפות.
זה דיבות מים ברסלני.
יאללה, ברסלני.
אתה פרנקו, זה הלום איזה שלה לאכול חינם.
הלו, מלאך.
מישהו יכול להגיד לו לחיות הזה?
הנזה של בריאה. יפים, יפים, יפים.
טוב שואר, יש אלוהים!
יפים, 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 יפים!
זה עבדי חבר שלי.
זה השני, אני מגרד את שירלי.
שירלי, יפתי, תמתי, זרזיף של נוצה.
נחמדות לא הולכים למכולת, על אחת כמה וכמה, לסופר.
זה הדיבור?
זה הדיבור.
אני לא איזה יעקב קודו, שיכול להיכנס לקריזה בשנייה, כאילו אנחנו באים בשביל.
שירה, זה הדיבור?
זה הדיבור.
אתם צריכים לעשות סלפי ביחד.
זה הדיבור?
זה הדיבור.
שיהיה לך יום קסום.
גם
לך. זה הדיבור מדוע?
זה הדיבור.
7 דקות לבשר.
חפש הגלה, מה קרה?
מה, אני באתי לעודד?
דקה לעשבים. אתה יודע מה שתיים. ונשאר לי עוד 4 דקות, תקיינה וחיינה.
מה זה עשו פה? יאללה סופר! מה זה עשו פה?
אתה יודע מה מצחיקה, אני גם יצא לי לצפות בכמה וכמה פרקים.
אני גם שמח, היא מאוד כלילה ומצחיקה, באמת בגיעה בווייב טוב, כאילו, וגם אם אומרים, שזה לפעמים, אתה יודע, יש רגעים שלו, אתה מדבר, לפעמים בביקורות פוליטי או כל מיני כאלה, זה כל כך לא התדר לא של הקוזבים, פשוט יש משהו יפה שנדב פרישמן אומר, שאני תמיד לוקח את זה איתי, שהוא אומר שם, אני עובד אצל מצחיק. עכשיו לא משנה מה, אני עובד אצל מצחיק. אם זה מצחיק, אני עובד אצל מצחיק. עכשיו, מצחיק זה לא תמיד, זה יכול להיות גם פוגני, אבל זה מצחיק, זה מצחיק, זה יכול להיות גם פוליטי, זה לא משנה. אני עובד אצל מצחיק. זה נורא חשוב, כאילו, כי זה העניין של קומיקאים וסטנדאפיסטים, זה באמת לעבוד אצל מצחיק.
אפילו אם יש כאלה שיחשבו שזה לא מצחיק.
עניין של טעם וכל אחד לגופו, אבל כן אתה רואה בכוונה של קופה ראשית שהם לא באו להעביר פה איזה מסר, כן, מסר לפעמים רוכב על זה, לא כי אתה רוצה, כי המסר עצמו רוכב על המצחיק, אבל מצחיק זה הקרקרה, אלה הסוסים, והם שולטים בראש, המצחיק מצחיק על הדרך, יש כל מיני נוספים, כל מיני לעגלה גם מסרים, שוב, שלאו דווקא תמיד היה בכוונה גם. אתה יודע, לפעמים זה קורה כי זה קורה, כי זה חלק מהעניין, וגם אנחנו נמצאים במציאות כזאת, שכמעט מאלצת על כל דבר מצחיק, שזה יהיה פתאום מסר. לא ככה, זה פרשנות בדרך כלל של אחרים.
אז תגיד, בתור שחקן שבעיקר בזכות קופה ראשית, גם הפך לדמות מוכרת למישהו מפורסם.
למה אם זה מפורסם?
מפורסם? לא יודע, כי אני לא...
כן, אוקיי.
סתם, לא משנה, בקצור, פרצוף מוכר בהחלט, דמות מוכרת, שחקן ידוע, שהוא לא מחוסן, איך התמודדת עם הדבר הזה? זאת אומרת, כאילו, היה לך בעיות עם זה, הציקו לך, כאילו, הצלחת ללכת בין הטיפות, לדבר על זה הרי לא דיברת, כאילו, אתה לא באת בכלל, אני לא מחוסן, אני לא מוכן להתחסן, ותקפצו לי כולכם. עשיתי את זה בפאקינג
פריים. באותו זמן האינטואיציה שלי דיברה ואמרה, רודי, תמתין 5 שנים ולפני שתדבר. באמת, באמת. כי גם לא אתה ולא אני לא יודעים שום דבר עדיין. למרות שעל אף אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל באותה מידה עלינו לזכור שבצד השני של 180 יש אנשים שחושבים שהם יודעים ואתה עידוד גמור, ואני בטוח שאתה חושב את זה גם הפוך. זה מין איזה דיאלוג כזה, כמו שרואים, יש כזה... תמונה כזאת שנורא פותחת את המוח, תמיד שאני מתווכח עם אנשים, זה אני מחזיק את האות 9, שנינו מסתכל, אני מסתכל על האות 9, ואתה מסתכל על אתה רואה את האות 6, מספר, ואתה אומר, זה 6, ואני אומר לך, זה 9, זה 6, ואני אומר לך, זה 9, שנינו רואים את אותו דבר, אבל פשוט רואים את זה לפעמים אחרת. עכשיו, בגלל זה אמרתי עצמי, טוב, רגע, לפני שאני מדבר על זה, דבר ראשון, תמתין, שנה, כאילו, כי אני לא יודע שום דבר, אני מבין שכמובן יש פה זה לחץ, והיה פה לחץ חברתי, כמו על, 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 על להתחסן, היה גם לחץ חברתי, גם תבוא ותגיד שאתה לא מתחסן. רגע, זה אותו לחץ בדיוק, זה היה אותו אונס תודעתי, הרגשתי את המחבש לחצים האלה, שבא ואומר לי, תגיד לעולם שאתה לא מתחסן, ואותו מדי היה פה מתחסן, לך להתחסן, לך להתחסן. ושניהם היו לי נורא תומת, אמרתי, רגע, שניהם, תנו לי לנשום רגע, להבין גם מה אני חושב על זה רגע. אתה יודע, אז אם זה היה רגע לנסוע שוב לחול ולשתות שם את המדיסין הזאת, ולהתקשר לשמיים שנמצאים שם, רק כדי להבין איפה נמצא, לתת רגע לאינטואיציה לדבר, ומה שהבנתי, זה רודי רגע תמתין, תכתוב את זה. עכשיו, אם מי שקרא את הפוסטים שלי בפייסבוק במהלך התקופה היא, אז נגעתי בעדינות, אבל לא בעדינות שהיא כאילו, כאילו אני מדבר, אני אומר לך על הזיים שלי, כאילו, אני אגיד מה שבא לי להגיד בזמן שבא לי להגיד, אבל זה בזמן שבא לי להגיד. ומי שעובר זמן, אני אומר, איזה מזל שלא התבטאתי ככה. לא כי זה, כי לפעמים, אתה יודע, מתוך לחץ, מתוך זה, אני לא רואה את כל התמונה הרחבה, ולפעמים גם אני עושה את זה, וגם אני הולך לאיזושהי אג'נדה מסוימת, ותמיד אני שם לב שכמובן צריכה להיות בחירה, והייתה לי בחירה, הייתה לי בחירה לא להתחסן, נולדתי עם המקום הזה של לשמור על הגוף שלי ועל הבריאות שלי, זה מה שאימא שלי חינכה אותי, אימא שלי חינכה אותי תמיד שהתרופה הכי טובה זה הים, וללכת להיות בשמש, וויטמין D זה חשוב, וויטמין C זה חשוב, כלומר, אימא שלי היא מאוד מראה גדולה בשבילי על לחיות בריא, עליו שאולי גם היא חורגת וכאלה, אבל זה תמיד היא הייתה הולכת לים כל הזמן, היא אמרה לי, הים זה התרופה הכי גדולה, אני נשתפת במים, וגם למדתי זה גם כשהייתי בברזיל, שמים זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, שחשוב לרפא אותו, וגם שמש, אז נורא חשוב להיות חשוף לשמש, אז לא משנה מה תמיד, אתה תמצא אותי גם בחורף, חפש פינת שמש, ולקבל ספוג שמש, זה התרופה שעליה חונכתי, ועכשיו אני כבר חצי שנה במקלחות קרות, כל בוקר מקלחת קרה, גם בחורף הכי חזק שהיה עכשיו, מקלחת קרה, ואם זה, שזה אמבטיות קרח, כלומר, לא אמבטיות שחשיפה לקור, זה משהו שעוזר לי. אז אתה יודע, אז אני לא גדלתי על זה שישר רצים להתחסן, כן האחים שלי הלכו להתחסן, ולא כי הם חשבו שהעולם קורס או שהם יעמדו למות, הם התחסנו רק בגלל לחץ חברתי, וכמובן כולם חווים את הלחץ החברתי הזה, וזה בסדר, זה הלחץ החברתי הזה בדיוק כמו שלחץ חברתי להיכנס לפייסבוק, או לראות חדשות שיש פיגוע ירי, או לחץ חברתי לקנות בושם כזה או אחר, או לראות סדרת טלוויזיה כזו או אחרת שכולם מדברים עליה. אז כאילו אתה יודע, המקום ש... עכשיו הייתי צריך לדבר ראשון, לממסר את זה לעצמי, לפני שאני רגע פורס החוצה, כי זה לא שאני עכשיו איזשהו ראש משלה או זה, אני בסך הכל עושה סטנדאפ, אני קומיקאי עכשיו, ולהגיד לך אם היית מגיע להופעה ולבמה, כמו גדול הייתי מדבר, כי על הזין שלי באמת, על הזין שלי על הבמה, כי ככל שאני שם על הזין שלי, אני הרבה יותר מצחיק, אני באמת עובד אצל מצחיק, אז אם במצחיק יצחיק אותי שאנשים נוסעים באוטו לבד עם מסכה, שזה מביך אותי, כי הוא מפחד להדביק את עצמו, והוא לבד בתוך אוטו עם מסכה, זה הזיה. היותר גבוה הוא נסע לבד באוטו עם מסכה, עם החלון השקעה, מסכת רצחים, עכשיו מגיע למסכת רצחים שקופה, נסע באוטו, השכן שלי זה שאני צריך לומר את הדירה במושב, נסע באוטו עם מסכה ועם הדבר הזה לבד. אז כמובן זה לא שאני צוחק עליו ומזלזל בו את כל האספקטים, כל הסטריאוטיפים עליו, ואז יש לי גם את העוד הבנה, הוא מפחד, ואני החמלה שלי שכל התקופה הזאת של הקורונה, מה שהבנתי הרבה מאוד, זה חמלה. חמלה לאנשים שהם חושבים אחרת ממני. עליו שאני בטוח שאני חושב מאחוז, כל אחד רואה את העולם דרך העיניים שלו, אני בטוח עכשיו, ואני עדיין בטוח, אז עכשיו, גם אנחנו נמצאים בעולם, שצריך לזכור את זה טוב, שאנחנו נמצאים במערכת טכנולוגית, אתה יודע, אני רואה את זה כסטנדאפיסט, כי אני בוחן דברים, אז אני נורא סקרן. אנחנו נמצאים במערכת טכנולוגית שמראה לנו את מה שאנחנו אוהבים. כלומר, אתה בפייסבוק, שמגלה בפייסבוק, אתה תראה את האנשים שחושבים כמוך, מהקהילה שלך, הלייקים שיהיו שם, זה יהיו הלייקים של זה, גם ההמלצות שיהיו, זה משהו שנוגעים לך. פייסבוק יודעת עליך 4,000 פרמטרים. אלה פרמטרים שאתה אפילו לא יודע עליהם. אתה יודע שאתה אוהב ככה, ככה וככה וככה, 4,000 פרמטרים, אם לא יותר, עליך. בעקבות כמה זמן שאתה בפייסבוק, 10 שנים, של חקירה, של עמידה על תמונה, שעשית זום בתמונה, אם אתה באינסטגרם, אתה יודע, זה כאילו, הם עושים כך הרבה, ומה שקורה, אתה נמצא בתוך איזשהו מיקרוקוסמוס של הדעות שלך, שעוטפות אותך, והכל בתוכך, והכל לך. באותה מידה יש אנשים, שאם תיכנס להם לפייסבוק, אפילו לא תוכל להיכנס לפייסבוק, כי הוא עדיין מזהה את הפנים שלהם, ואת הגילת עיניים שלהם, ואת האישון שלהם, אוקיי? הם רואים מעגלים אחרים של ב ביקורות של מאמרים וזה, ואז הם מתחזקים בתוך הדבר שלהם, אתה מתחזק בתוך הדבר שלך, ואז מה שנוצר, יש כיתוב. עכשיו, בכיתוב הזה, נכון, זה הפרד ומשול, אבל הכיתוב הזה, אני רואה בו גם קומדיה. עכשיו, השאלה שלי, שאם אני הולך לצד ההוא, האלה בצד השני כועסים. אם אני הולך לצד, המטרה שזה לתווך. אני לא אוהב לשבת על הגדר. אני אוהב תמיד לקחת החלטה וללכת עליה. כלומר, אני לא אוהב לשבת על הגדר. אני גם, אני חושב שגם כסטנדאפיסט, אני לא אמור לשבת על הגדר. אני, הסטנדאפ שלי מאוד, אני מאוד מושפע מאוד, שהשפיע על העולמי לא פחות מהיוואסקה ולא פחות מדברים אחרים, זה ביל היקס וג'ורג' קרליין. הם סטנדאפיסטים שהולכים אותי בלב ובנשמה, והם אנשים שמדברים את הפוליטיקה, אבל מעבר לפוליטיקה, זה רזולוציות מאוד עמוקות, שאני הבנתי שאותו יד, היד שמושיטה לך עם הבעיה, והיד שמושיטה לך את העזרה, שניהם מחוברים לאותו גוף אחד, כאילו. אני חושב שם, אני ליצן, אני עוסק בקומדיה, אני עוסק בהומור, אני אוהב הומור, וליצן מתבקש גם לצעוק המלך הוא עירום, ברגעים שהוא מרגיש ככה, גם אם הוא טועה ומבולבל והוא טמבל, הוא ליצן, סבבה, ניתן לו, אבל הליצן לפחות צריך, מתבקש בעיניי, לצעוק את זה, לא רק להתעסק בזה ולא בזה, אבל כן, והרבה פסמים שמתי לב דווקא בתקופה הזאת, ואם זה מתקשר לתוכנית שלך, אומנות בימי חירות, שעל הבמה לא תמיד הייתי חירי, לומר את כל מה שיש לי בפה להגיד. אם לקחתי את המילה חירות ופירקתי אותה, אתה יודע. אני אוהב שתמיד שואלים אותי מה זה סטנדאפיסט, אז אני תמיד אוהב להגיד זה עבריין של מילים. אני אוהב לקחת מילים ולתת להם בעבריינות, לפרק אותה. אז כאילו הרגשתי...
עבריין של מילים.
כן, אתה יודע, עבריין של סיטואציות וגם להקן ולהווה דברים, המטרה שלי זה להצחיק. גם אם אני אשקר בדרך, ואני אשקר מלא בדרך, כן? המטרה שלי זה לגרום לך להפעיל את השרעפת ולצחוק. זאת העבודה שלי. אני, זה
אתה מכיר יוגה צחוק? מכיר את המושג יוגה צחוק?
יוגה צחוק? לא.
כן. זה משהו מעניין, חברה טובה, אסנת יעקובוביץ' סלע עושה את זה, היא גם בדיוק מתחילה עכשיו איזה סדנה. בגדול, זה תרגול של צחוק 15 דקות כל יום. וזה גם אותו דבר, זה להפעיל את השרעפת, זה להפעיל, בעצם יש איזה חוקר הודי אחד, יש לו איזה שם מדען חקריה, מדען קטריה, מדען קטניה, מין שם כזה, מדען קטריה, שגילה שגם אם אתה צוחק בצורה מאולצת, אתה בעצם מפעיל את אותם מנגנונים ואותם דברים טובים שקורים בצחוק בריא, שלא סתם קוראים לו צחוק בריא, מופעלים גם בצחוק מאולץ. ואז כאילו אתה מאלץ את הגוף שלך לצחוק, אז זה כאילו אתה נושם יותר טוב, אתה חי יותר טוב, אתה יותר בריא.
הגוף שלנו הוא חכם, אבל אתה מסתכל על זה, הוא גם טיפש. כלומר, הוא כאילו, הוא מאוד טיפש. כאילו, יש לנו גוף חכם וגאוני, זה אדיר, אבל הוא גם טיפש נורא, מה הכוונה? כאילו, אם תראה פורנו, לא, הגוף שלך יגמור, כאילו, אחי, זה לא באמת קיים, איפה אתה חי? לא קיים, זה ממש אופן, כאילו, זה לא באמת קיים, כאילו, מה, תתפוס סבולו ותעשה כך, זה לא באמת, זה לא, אחי, זה לא, אבל הוא בטוח.
אני צריך להיזהר פה, כאילו, העליתי פה תמונה עם ציצים וקיבלתי תלונות, אז...
בסדר, אבל גם, מישהו שאני... הנה, זה החירות שלי לבוא ולדבר, וגם לסנטז גם אנלוג, ולא תמיד אני צודק, או מצליח להעביר את המסר שלי בדבר.
אפשר לעבוד על הגוף, תשמע, ועובדים לנו על הגוף באמצעות גם
חרטים
שאנחנו מודעים להם בכלל.
אז אני אומר, אז לגבי החיסונים ולגבי זה, אז על הבמה ברור שאתה יודע, פרקתי ואמרתי, זה גם לא היה מצחיק, זה עוד משהו, כי לפעמים בתוך הכעס, כי היה לי גם מאוד כעס, אני כמוך גם כן, מה, חוויתי את הלחץ הזה עם כל הכיוונים, אתה יודע, אם זה בימי צילום שביקשו תו ירוק, ואם זה זה, ולעשות בדיקות אנטיגן, ולעשות זה, ולהגיד, למה עושה בדיקות, אם אני אדם בריא, כי מישהו עכשיו החליט, הכניס לאטמוספירה איזשהו מדד מסוים, ואני עכשיו צריך לעמוד במדד, ואני לא יודע מה זה מקדם R, ומה זה זה, כי זה גם לא מעניין אותי, כמו שאני לא יודע מה זה ריבית וריבית פריים, וכמו שיש לי רואה, אתה יודע, זה לא המקומות האלה, אתה יודע, אבל, אז כאילו, אז לגבי העניין לבוא ולצעוק ברש גלי, לא הרגשתי שזה נכון לי. עכשיו, רציתי עוד שנתיים, שלוש, רגע, שני רגע לאבד, לקמפרס. אתה יודע, אני בדיוק כותב עכשיו, אני כותב ממואר כזה, אתה יודע, אבל באחד הפרקים זה אחת לשלוש שנים. כאילו אחת לשלוש שנים אנחנו צריכים רגע לחזור אחורה בזמן ולהגיד מה קרה, מה קרה, מה קרה, ולתת לזה רגע איזשהו, את התזה או מה קרה, כדי לבחון רגע. זה החתולה שלי פה, שומעים אותה?
שמעתי את הדלת, כן.
בל, 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 שחררי.
שבוא נגיד שלום.
בואי, בואי, בואי. בואי.
מאו. מאו.
אז זה העניין. אבל אני חושב שאתה יודע, כליצן, עשיתי כמיטב יכולתי להיות הליצן שאני רואה עבורי מה זה ליצן, בין היתר זה לצעוק שהמלך הוא עירום, והרבה פעמים ראיתי שהמלך עירום, המלך יכול להיות משרד הבריאות, והמלך יכול לראות ראש משלה, והמלך יכול להיות, לא יודע, מה שזה לא יהיה, אוקיי?
האמת, האמת שפשוט נמצאת שם מול העיניים של כולנו.
האמת שלי, שוב.
האמת שאני מבין אותה.
גם מתי שזה גם לא היה לבוא ולהגיד על אדם אחר, אי, האמת שלך לא טובה. אני רק אומר, אני בא לקחת ולהוות את זה. כי בעיניי לנסוע באוטו עם מסכה זה מגוחך, ובעיניי לשים פה מסכה, אחי, כדי לשחק את המשחק, זה מביך אותי, זה כאילו, למה אתם עושים את זה? אתה מספר לך סיפור שקרה לי, כאילו, שאני אחלוק את זה איתך. עכשיו קופה ראשית זכתה בפרס האקדמיה, באמי.
האמי העולמי.
לא, העולמי לא זכינו, אבל התמודדנו שזה מדהים, אבל עכשיו בישראלי, פרסי, לא, פרסי, טקס פרסי האקדמיה. אז אנחנו, בסינמה עשיתי אולם של איזה 1200, אבל לפני כן יושבים בחוץ, שותים, מנגלים, מדברים, כולם מדברים, כולם ביחד, לוחצים ידיים, מחובקים, צפוף ברמה של כאילו הודו בפסטיבל ההולי, אוקיי, כאילו צפוף, צפוף, מלא אנשים, ובכיף, והכל רגוע, רגוע לגמרי, בכיף ונעים, ובלי מסכות כמובן, כי כולם מצטלמים, וכולם ביחד, והכל סבבה. ואז אנחנו יושבים באולם, יושבים ומתחיל הטקס, יושבים באולם, ולפני שמתחיל הטקס, עולה בן אדם אחראי שם, אני אספר לך את זה, כי זה צרם לי, יושבים שם כולם, ואז אומר, טוב חבר'ה, הטקס מתודר על הטלוויזיה, אז אני מבקש מכולם לשים מסכות. וכולם שמו מסכות, אני לא שמתי מסכה. ואמרתי לך, למה אתם עושים את זה? כאילו, מה אתם מספרים לעולם? כאילו, אתם מספרים לעולם שיש, שצריך מסכה, ולפני רגע אתם, עכשיו, הייתם לפני רגע, לפני רגע, התחבקתם פה, הייתם אלף איש, אלף איש צפופים, אחד מהשני, חיבוקים, תראה את הסטורים, ופתאום כולם עושים מסכות, ואז כדי שהמצלמה תצלם אותם, כולם יהיו מסכות. ואתה אומר, עכשיו, הם עשו את זה כי יש קצת משהו של טבע אנושי, אני רואה את זה מסטנדאפ, אתה יודע, זה קצת איפנות, זה קצת מי שאומר משהו, אז כולם עושים, מיישרים קו, כי הוא אמר.
תראו כפיים, הרצל אמר.
עכשיו, זה כזה קצת, אבל זה הרבה אלמנטים, יש בזה המון אלמנטים, שחלק הפרות פה, חלק כבר, זה מעניין מי שאתה יודע, אבל ואז אני רואה את זה, וזה ביאס אותי, זה ביאס אותי כי אני אמרתי עצמי, כי כולם אמרו, מה אכפת לך? הוא עומד על פה החוק, זה החוק, כרגע החוק לא יודעת, אבל אתה משרת חוק שלפני רגע, אתה שיקרת, כאילו...
עכשיו יתפסו אותך.
כן, זה כמו שאהוד ברק, עכשיו הוא אחד המנהלים הכי גדולים של גראס, בישראל, אחד המנהלים של
גראס. אבל בגלל זה יש כזאת פריחה גדולה, וזה מקבל את הנות כל יומיים.
אבל אהוד ברק, שיש היום עבריינים, שנמצאים בגלל גראס, שהוא כאילו היה, אתה מבין, אבל היום הוא כאילו, במרחק של כמה שנים, זה פתאום נהיה חוקי כאילו, הגראס הרפואי, אבל כאילו, אותו בן אדם שאמר נגד, כאילו, אבל, וזה היה לי קשה לראות את זה, ולא ידעתי איך להגיב לזה, ונורא התרעמתי, ויצר המרדנות, והקומדיה שלי גם יצאה שם, כאילו, וכולם היו מסוים, כמובן שהם הורידו אותם לאט לאט, אבל כאילו, יש פה אנשים משחקים משחק, עכשיו, זה משחק כי זה כבר הפך להיות אלה חוקי המשחק, זה כמו איזה שחמט כזה, אבל זה היה משחק, הצריח עושה את זה, עכשיו, אנחנו אנשים חופשיים, והנשמה שלי, זה שוב מה שאימא שלי לימדה אותי, וזה מה שלמדתי אז באמזון שם. הנשמה שלי, כל מה שהאמזון שלה זה חופש. היא שואבת חופש והיא יוצרת מחופש, כי אני חופשי, אני כותב. כמובן כשאני נדחק לפינה והיא מקדח לרקה, אני גם כותב הרבה יותר טוב, ושיש לי דדליינים ואני לא חופשי, אני יוצר יותר טוב. כלומר, אני מבין את זה, אבל היה שם רגע שהוא היה מאוד הזה, ואז לא יכולתי לחשוב אחרת בחדשות הטלוויזיה. שהפסטיבל הזה, הורדת מסכות הזה, שלפני בחדשות הם היו כזה מורידים את המסכות,
שוברים אליהם,
שנייה, כן, שנייה קודם, שנייה קודם, הם היו בגרינרום, שתו קפה ועשו סלפי ביחד. אותו דבר בדיוק כמו שהיה ב...
נועם בטר עשה עם זה קטע מאוד מצחיק, במסגרת של המגזין שלי של עבריות, היא עשתה את כתבתנו בשטח, הצלמנו אז בזמנו בהפגנות, וזה הקטע שהיא לקחה של כאילו, אוקיי, מצלמה, בוא נשים מסכה ונוריד.
כן, אז כאילו, אז זהו, אז לדוגמה, עכשיו זה לדוגמה, אז בהתחלה אני מתעצבן, גם ראיתי אותך, זה מעצבן נורא. עכשיו, לי לוקח, מהרגע שזה מתעצבן, עד לרגע שעל הקומדיה לוקח פרק זמן של קומפוסט, של עיבוד של הדבר הזה, כן? כלומר, כשאני כותב קטע על התאונה, יש מרחק של 8 חודשים מהרגע שסיימתי את השיקום. אוקיי, והייתי שנה בבית חולים שם. אז כאילו, לוקח לי זמן לאבד את מה שאני חווה במציאות, לממסר את זה ולתקשר את זה למילים ולבדיחה. באותה מידה גם היה צריך זמן לתקשר את כל הסיפור הזה עם החיסון כדי לאבד את זה לפוסט או לצאת ברש גלי. עכשיו, זה לא שכעסו עליי, אף אחד לא כעס עליי, כל אחד יודע וכל מי שקרא את הפוסטים שלי ידע איך אני מדבר על זה, פשוט בעדינות שלי עם עצמי כדי שיהיה לי תנוחות לתקשר את זה. וגם שזה יגיע לאוזניים קשובות.
אתה חושב שהיו, לא יודע, תפקידים שפספסת כי יודעים לך משהו? לא.
לא, 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 לא. זה לא העולם שלי, אתה מבין? בעולם שלי, מה פתאום, אני שחקן הכי טוב בעולם, זה נפיס הכי טוב בעולם. מי שזה לא... שוב, העולם שלי, אני יוצא את המציאות שלי ככה, לא תמיד זה שווה ערך, ולפעמים גם, אתה יודע, זה גם מעלה מאוד תסכול, כי אני חושב ככה והמציאות מעדדת לי ככה, אז אני מבין, אוקיי, מה אני לא עושה נכון, או להבין את הפעולות שלי. אתה יודע, אני בשביל הסטנדאפ למדתי NLP. NLP זה Neurologic Linguistic Programming. Neurologic, נורולוגיה, language, שפה, language, programming, תכנות, תכנות, המוח באמצעות השפה. כי זה חשוב לי לסטנדאפ. ראיתי איך כאילו אני אומר מילים, השבוע הייתי בסופר והקהל, במוח שלו נכנס לו השבוע והוא רואה אותי. השבוע אשתי ואני היינו בסופר, חם פצצות, המזגן לא עבד. הם רואים, נוצר להם במוח תחושת זמן, זה קרה השבוע, הם מבינים שקיץ, הם מבינים שהמזגן לא עבד, והם מבינים שזה אני ואשתי. במשפט אחד יצרתי נורולוגיה למוח שלך, ולשפה יש משהו מאוד חזק. עכשיו, כשלמדתי NLP, לא יודע, אתה לומד, זה כמעט, זה NLP, גם למדתי גם איך להתחיל עם בחורות, כלומר, אומנות הפיתוי עם סטס, אני אף על זה. אני מאוד אוהב את הדברים האלה, אני רואה את זה מאוד מקביל לסטנדאפ, כי מה זה סטנדאפ? אני לוחד לך את התודעה, אני חלילה, אני לוחד לך את התודעה, ואתה יודע, לוקח לך את התודעה, לוקח אותה לעולם שלי, ואז מדג'ל לך עם קומדיה. אז שלמדתי NLP, זה היה כלי שלי, היה מאוד מאוד חשוב, כמו משחק, שהוא כלי מאוד חשוב, שאני רואה אותו אחר כך בפרזנטציה שהיא על הבמה, אז... ואז את ה-NLP הזה ראיתי ממש בחדשות, כלומר, ראיתי שפה חדשה, ראיתי NLP, ראיתי את הנורולוגיק לינגוויסטי, ראיתי שפה חדשה שקוראים לה מסכה, זו הייתה שפה ויזואלית, מאוד זה, מקדם הדבקה, אף אחד לא יודע מה זה, מקדם R, כל מיני מילים כאלה, מה זה מילים? זה שפה, עכשיו זאת שפת תכנות, ששוב, גם כשאתה אומר, אל תנסה לא לכעוס או לא להתעצבן, אלא רק לראות את זה ברמה שבן אדם שמתבונן מהצד, ולבין הרגע איך לראות את זה. והכי מה פגשתי? אני נורא אוהב את נועם חומסקי, אתה יודע מי זה?
שלום שלום.
נועם חומסקי, שלום שלום, הוא בלשן, הוא עוסק בלשונאות. ואחד הדברים שהוא אמר, הוא אמר משהו מאוד יפה, הוא אומר, איך אתה רואה שפה מתעללת? שוב, בנוסף ל-NLP שאמרתי לך, אחר כך ראיתי את זה בחדשות, והדיבור, אתה יודע, בהרבה מילים, אגב, המילה בין מפגע למחבל, לא משנה מה זה יהיה, כאילו, המילים הן נורא חשובות שם. אז נועם חומסקי אמר, איפה אתה רואה שפה מתעללת? כשהוא פגש קורבנות של התעללות רגשית ונפשית של נשים שהבעלים שלהם התעללו בהם, הוא אומר, זה תמיד שפה שמדברים לך כאילו אתה ילד. כל פעם, אמר, שימו לב, אמר, שימו לב, אמר, זה תהיו ערים לזה, כל פעם שמישהו מדבר לך כמו אל ילד, הוא מתעלל בך, כלומר, כל פעם שמישהו מתנהג אליך, מדבר אליך כמו ילד, כמו, תופס לך, לא תעשה ככה. עכשיו, איך דיברו לנו כמו ילדים? פתאום בגיל 40, לימדו אותי איך לעשות אפצ'י מחדש.
ולשטוף ידיים.
אתה יודע, כאילו אמרתי, אתה ראיתי בטלוויזיה, הוא מסביך לעשות אפצ'י ואת התזות של השפריץ, מה באמת אני לומד בגיל 40 לעשות אפצ'י, ואז בגיל 40 לומדים, מלמדים אותי איך לשטוף ידיים, וכל פעם, ואז הוא אמר, כל פעם, כל פעם שאתם תראו בטלוויזיה, או לא משנה מה, אם רק תקשיבו, אם תראו בשפה שמישהו מדבר אליכם כמו אל ילדים, זה מה שנקרא שפה מתעללת. אוקיי? זו שפה שבה... ואז ראיתי את זה, איך הם יחסים אלינו, כמו ילדים. לא יוצאת הרחובות, לשמור 2 מטר. כל זה הייתה רואה כזה עיגול, ופה מטר, ופה מטר, כל מיני כאלה, נקודות כזה על ה... כמו משחק ילדים כזה, פה 2 מטר, פה 2 מטר, כל מיני...
בגלל שלו להמעיט באינטליגנציה, זאת אומרת, להגיד, אתה לא יודע מה זה מקדם R, אתה לא יודע מה זה אקספוננציאל, זה לא יודע מה זה אקספוננציאל, אתה תקשיב לנו.
אני אומר, אבל רגע, בלי לשפוט את זה, אני כאילו שוב, לא יודע, אני יודע, אני יודע, כי יש בך המון כך, ואני מבין את זה, כי אתה
בשנתיים... אני להבין ממך, אני לא מחכה לזמן של העיבוד של הבדיחה, אני חווה משהו, אני מיד צוחק על זה, זה הדרך שלי להתמודד, זה חלק מהמנגנון הגנה שלי.
אני אומר, ראיתי שפה, שהיא הייתה גם שפה מתעללת, שפה שהיא מאוד... עכשיו, אנשים לא שמו לב לזה בכלל, אתה יודע, גם אני לא שמתי לב לזה עד שנועם חומסקי לא כתב את זה בפייסבוק, או משהו, ואתה אומר, ראיתי, הבנתי, ואז גם נפלו לי הרבה תובנות, היה איזה ספר של נעמי קליין, שפעם קראתי שקוראים לו דוקטרינת ההלם, ספר מעולה, שכאילו אומרת איך דרך הלם אתה יכול ללכוד תודה, ובאמת ליצור דוקטרינות וכאלה, ואני יכול להגיד לך שבשלוש שנים האחרון כמתבונן, כי זה מה שאני אומר בסטנדאפיסטים, עם אנשים שהם מסתכלים בהבחנות, אתה רק פה בשביל, אבל ההתבונות שלו הייתה דרך ממסר, נקרא לזה פוליטי, אבל לא משנה, ראיתי פתאום דבר שם שפה מתעללת, ראיתי שפה שהופכת אותנו לקורבנות שאנחנו לא יודעים, שיש כאילו, לא יודע, זה כל כך הרבה מורכב,
זה גם העניין הזה של הילדים, זה גם דוקטרינת ההלם, זה גם החלון אוברטון, זה כאילו כל מהמושגים האלה שכאילו שמעת אותם אי פעם, אבל לא באמת הבנת, ואז פתאום אתה רואה את זה קורה לך מול העיניים, וכאילו נותנים לך...
העניין זה גם לתרגל את זה, העניין זה לתרגל, כי כשאני תרגלתי שפה המתעלית של נועם חומסקי, שמתי לב שאני משתמש בשפה המתעלית הזאת לא מעט, לחבר אמרנו, די אחי, תעשה ככה, לא, תעשה ככה, מי אני? כאילו כלום... כולנו משתמשים בזה, ודוקטרינה ההלם, גם בצד ההפוך, כאילו, תמיד אני, כאילו, שמנו, בוא נסתכל משהו גם על השיקוף שלנו, של עצמנו, של מה שאתה ממסרת, וכל מה שהרדיו חופש הזה גם ממסר, ושי דנון, וכל החוויה הזאת. אני, אתה יודע מה המטבע הכי יקר בעולם עכשיו? מה המטבע הכי יקר?
ביטקוין.
לא, יש מטבע יותר חזק. פחד. פחד כרגע זה המטבע הכי יקר בעולם. פחד מוכר לך פה אין ספור, אני רואה את זה, אני פשוט רואה איך פחד מניע פה מהלכים פסיכיים. פחד זה כרגע המטבע הכי חזק, ויש אנשים שמרוויחים מהמטבע הזה. ועל הפחד רואים שני ערוצים. הפחד שיש מגפה עולמית, כולם ימותו, ויש את הפחד מהשני, חבר'ה, יקחו חיסונים, כולם ימותו, כלומר, שניהם שוב, כשאני ישבתי על הגדר וראיתי את זה ואת זה, די ראיתי שיקוף של אותו דבר. תמיד שואלים אותי על רודי, על מגפה, תמיד אני אומר את מה שאותו שמן חואן אמר לי באמזון, אז הייתי באיזשהו ספייס נורא מרוחק. הוא אמר בשם שם, תהיה נוכח ברגע, ותבין דרך האינטואיציה שלך מה קורה. כשהייתם פה מגפה וכולם אמרו לי גל ותחלואה וכאלה, שוב, המילה תחלואה גם כן נכנסה פה, כי כל יום השתמשנו במילה תחלואה, זה גם מצחיק אותי, התחלואה, מילה חדשה, פעם אחת לא השתמשתי במילה תחלואה.
מה מצב התחלואה הייתה כאן?
אבל תמיד שאלתי את החברים שלי, בשלוש שנים האחרונות, סטטיסטית, הייתם אמורים להיות, בלפחות, אם יש פה מגפה עולמית, בלפחות איזה 10 הלוויות. בכמה הלוויות הייתם בשלוש שנים האחרונות? הייתי אומר את זה גם בהופעות מול 200 איש, בכמה הלוויות הייתם בשלוש שנים האחרונות? אם הייתם ב-10 תרים את היד, כמובן שאנחנו לא הרים את היד, גם לא ב-5, גם לא ב-3, גם לא ב-2, גם לא ב-1, ביתים רחוקות, 1, סבתא של מישהו, או, כן. אז אני אומר כאילו, ואז אני שואל לאנשים שמדברים איתי...
האחרונה זה נהיה תדירות טיפה יותר גבוהה, כך מרגיש לפחות.
שאני מדבר עם חברים, או לא משנה, אני אומר לו, בכמה הלוויות היית? ואם לא היית בלוויות, כמה הודעות משתתף בצערך שלחת בשלוש שנים האחרונות? הוא אומר לי, וואלה, אז אמרתי לי, איזה מוזר זה. איזה מוזר זה ששני חבר'ה ירדו במעלית בלעד פלורנטין שם בשפירה, ירדו במעלית, היה גשם, הציף את כל המעלית ומתו. וכולם ידעו איך הם נראים, וכל הברים בתל אביב דיברו על זה, והייתי יושב בקסבה ובפלורנטין 10, וכולם דיברו על השני חבר'ה האלה שאחד, כולם ידעו איך הם נראים, היה להם פרצוף, כלומר, זה הרגיש נורא חזק, כולם דיברו, זה היה פה, זה היה נורא נוכח. עכשיו גם כן, שני חבר'ה מתו מיריות שהיה עכשיו היריות בדיזינגוף, כולם יודעים איך הפרצוף, שלושה, יודעים איך הם נראים, יש פרצוף לדבר הזה, יש חז... ואז אני שואל אנשים, בכמה הלוויות של אנשים שמתו מקורונה הייתה? למה אף אחד לא דיבר על זה בשיחה השכונתית? הם רק דיברו על הדבר, אתה מבין? הם רק דיברו על הדבר, אבל פיזית לא ברמן, לא אח של סטנדאפיסט, לא חבר של סטנדאפיסט, לא הייתי, הייתי בשלוש הלוויות בשלוש שנים האחרונות, אמא של תסריטאי חבר טוב קרוב, חברה טובה של המשפחה, ובן של אשתו, אח של אשתו של אחי, שנפל עליו קיר בטון, בגיל נורא צעיר. אז היה, אבל לא הייתי מה שאני אומר, ואז אני אומר, בכמה הלוויות, ואז אנשים אומרים, ואז לאט לאט לרגע אני מצליח להנחיח אותם, ואמרתי להם, אבל אתם זוכרים שהם מתו שני חבר'ה במעלית? בטח, הם גם זוכרים את הפרצוף, ואיך הם היו גם זוג, וכל הסיפור, אבל אין להם איזשהו סימוכין לחבר טוב שלפני רגע פגשתי אותו מת, אתה כזה, אוקיי? עכשיו, על אותו דבר, אני לוקח את זה, ואומר, בכמה הלוויות אתה היית, של אנשים שמתו מחיסונים. אני לא מדבר רגע על תופעות לוואי. אוקיי? באמת, כמה פעמים שלחת הודעות, כי אם יש פה מוות חיסונים, היית צריך לשלוח לפחות 7 הודעות בשנתיים האחרונות, נכון? שוב, אני לא חולק על הדברים, אני אומר רק דרך חשיבה הסתכלות של כאילו אם אתה שואל אותי איך אני הסתכלתי על העולם הזה של מה שקרה, הסתכלתי על זה דרך עיניים של קומיקאי, כאילו, פחות מן הקומדיה, אלא ממקום של התבוננות, כאילו להגיד, כמה הודעות שלחתי לאנשים שקוואי, לא שלחתי פעם אחת משתתף בצרכן משתתף בקורונה, אבל גם לא שלחתי...
אני לצערי דווקא, בוא נאמר, בכמה חודשים האחרונים היו 3, 4, 5, ככה, לא, אני אפילו לא אומר הפייסבוק, אתה יודע, אני אומר כאילו בטיפה יותר קרוב, אבל שוב, אתה בגדול צודק, אני מסכים איתך לחלוטין.
אין של צדק.
אנחנו מגיעים לשעה, אבל אמרת משהו מאוד יפה ומאוד נכון, שבסופו של דבר, החרדות פה פועלות משני הכיוונים, זאת אומרת, כאילו גם דרך המדיה המרכזית אנחנו מקבלים הרבה מאוד חרדות, וגם דרך הקונספירציות ודרך המקום הזה.
כרגע פחד, שפחד, שאני חושב, שוב, מה, שאני חושב, פחד הוא המטבע הכי, יקר פה בזה, אז כולם משתמשים במטבע הזה, אוקיי? גם, אני אקרא לזה, בוא נפלג את זה, החבר'ה שלך והחבר'ה שלהם. שוב, אני מדבר איתך, אם אנחנו עושים את השיחה הזאת, משיחה של סטנדאפיסטים, מסתכל על העולם, שוב, לא שיש לי מה ומי ומה אני, אבל כשאני מסתכל, כל מה אני מסתכל
בזה... זה גם באמת מה שיפה, זה הייתה הבחנה מאוד נכונה ומדויקת, שזה גם משהו שרץ לי בראש כבר איזה כמה זמן, שכאילו... אלה מפחדים שיש פה מגפה עולמית וכולם הולכים למות, ואלה מפחדים שיש פה שואה עולמית וכולם הולכים למות.
בדיוק, אז אני...
פחדים הם אותם פחדים.
בדיוק, אבל שוב.
מאותם מקומות, וכנראה גם מאותם גורמים, כמו שאמרת, שיד אחת מביאה את הבעיה, השנייה את הפתרון.
ויש ראש אחד, בדיוק. אז אתה צריך לסתכל מה המטבע, המטבע כרגע זה. לפני כמה זמן המטבע הכי יקר שהיה פה זה הרשת החברתית, וכולם השתמשו על הרשת החברתית, גם הם וגם הם. העניין הוא ובאמת להבין עכשיו שאנחנו חווים חוויה מאוד מרתקת בתקופה הזאת. אני מאמין בגלגול יד, אני מאמין בגלגולים, קודם דיברנו על אמונה ואינטואיציה, יש לי באינטואיציה שזה, הגענו לזמן הזה, ברגע הזה התכנסנו כאן ביחד, הנשמות שלי ושלך ושל כולם פה ברגע הזה, נרצה לא נרצה, התכנסנו גם בגופות שלנו. אתה יודע, למדתי גם אסטרולוגיה, התעניינתי בכוכבים ובאסטרונומיה, אני כבר 10 שנים לומד אסטרולוגיה, בקביעות, דואג לפרש...
אתה מאמין שכדור הארץ כדור?
גם בזה יש לי חלקות לכאן וכאן, בטח. כל עוד, אני עצמי לא ראיתי את כדור הארץ, תשמע, אם אני רואה את כדור הארץ, כדור רק דרך תמונות של CGI של נאסא, אז אני לא יכול להאמין להם, כי עד לפני רגע האמנתי להם שמשהו אחר. אבל, ושוב, אני אומר, אנחנו גם יצורים חברתיים, שמעתו בשורה בחלק, כמו חטא הקדמון, זה נשאר שם כל הזמן, נולדתי למציאות כזאת שהכדור העגול, בתודעתי הנפשית, שם דוגמה, תראה מה יש לי פה, יש
את זה. זה היה סתם של הבדיחה, אני ממש לא
בא לא, 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 אתה צודק, אבל יש לי את זה, אוקיי? אז תבין שמה שאני רואה כל הזמן, זה אני רואה כדור עגול, כדור עגול, כדור עגול. אבל אז שהייתה את התאות, העולם שטוח, אגב, לא בגלל קורונה, אני חווה את זה כבר עשור קודם. אני אמרה, אם יש משהו אצלי שאני אוהב אצלי, זה הסקרנות שלי. סקרנות שלי שהיא אימפולסיבית, היא גרמה לי להיות במצבים לא פשוטים בחיים, ואפילו מאחורי סורג ובריח לתקופה. כי זה הסקרנות שלי. אני אומר, אבל הסקרנות שלי... בזמן אחר, בזמן אחר. אני אומר, ההסתכלות שהיא תמיד לבוא ולקחת ולהטיל ספק תבוני, אוקיי? לקחת תבונה ולהטיל ספק ולשחק, שוב, התבונה דרך העולם שלי והפריזמות שלי. אז שאני נולדתי שכל העולם הוא כדור, והתמונות שלי זה כדור, וחייתי על כדור, והשפה היא כדור, ואתה יודע, ככה נולדתי. לדוגמה, אני אסיים את זה על מבט, זה בדיוק מה שכתבתי שם בכתבה שם עם חואן, שאמרתי לו, הסתכלתי על השמש זורחת ושוקעת, ושמתי לב שהשמש זורחת גם אני זורח, ושהשמש שוקעת אני שוקע. איזה מילה יפה זאת זורח, בוא נה, אתה זורח השנה, בוא נה, המחשבות ששוקעות. וזה מה זה בלוף? זה בלוף. שוב, מהסתכלות של הסתכלות של הסתכלות אחורה, בלי שום קשר רגע, אם מאמין כדור שטוח או לא כדור שטוח, או אם זה שטוח או כדור. שמש לא זורחת ולא שוקעת. תקשיב, גם מבחינת המתמטיקה,
גם בהליוצנטרי
אנחנו מסתובבים סביבה והיא עומדת, אוקיי? אז כאילו זה רק נקודת מבט שלנו שבא ואומרת השמש, לא, אנחנו חיים בעידן של סלפי, אנחנו רואים, שוב, כמו שאמרתי, דרך נקודת המבט שלי השמש זורחת, היא לא סופרת אותך
נשמה. השש והתשע, שזה דימוי מעולה ואני הולך לאמץ אותו והוא מדהים
בעיני. וזה כאילו, אז אנחנו, אתה יודע, אני לומד השנה מלא מלא חמלה, מלא מלא חמלה. הייתה פה שיחה לא מצחיקה, אבל שיחה גם מעניינת, מעניינת זה יצא. אתה יודע, ללמוד השנה הזאת ושנה הבאה, ובעשור הקרוב חמלה, חמלה מאוד גדולה. אתה יודע, כשאני נסעתי באופנוע ועברתי תאונת אופנוע, אמרו לי כולם, אל תיסע באופנוע, אל תיסע באופנוע, אל תיסע באופנוע. אבל בחוץ ממישהי אחת שאמרה לי, מגיע לך, או אמרנו לך, לא אהבתי את זה. וכי הייתי רוצה שיחבקו אותי, וכן, מה לעשות, אנחנו ילדים קטנים באנושות. אנחנו צריכים לזכור את זה שכאילו כרגע, אם אני מסתכל על העולם, שוב, מהעיניים שלי, זה במיקרו, בקוסמוס הזה, או בקנבס הזה של הבריאה, יש פה, בגן ילדים הזה, אנחנו עדיין ילדים, כולנו עדיין ילדים, יש פה בריונים, יש פה בריונים שהם בגן הרבה יותר זמן לפנינו, ימין ימימה, אוקיי? ברמת דורות. והם מאוד 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 גדולים, והם בריונים שהשתלטו פה על המגרש משחקים של הילדים, והם מחליטים מה יקרה ומי בארגז חול ומי לא, והם משנים פה את כל הזה, והם גם אומרים גם מי הגננת. הם ילדים בכיתה י"ב, אוקיי? ואנחנו רק ילדים בני שנתיים, ואנחנו מאמינים ואוכלים ואוכלים, אבל אנחנו באיזשהו משחק שחמט, שצריך להבין, אנחנו מול העולם או אנחנו מול אנשים, וכרגע במשחק שחמט הזה אכלו לנו את כולם, את הכל, זה אנחנו נשארנו רק המלך מול כולם. וכדי לנצח במשחק הזה, כי אנחנו, להגיד לך תמיד, אנחנו לא ננצח במשחק הזה, אם אני אסתכל על המשחק הזה שחמט, זרוע מול זרוע או קוטב מול קוטב, אתה במיעוט נשמה, אוקיי? אתה ואני במיעוט, אתה במיעוט, אתה צריך להבין את זה. במשחק שחמט הזה, אתה עוד מהלך אחד שלהם, והם אוכלים לך את המלך. והדרך היחידה לנצח את המשחק, זה אם הצד יהיה שלהם, ואז זה יהיה פת, יש בשחמט, יש מה שנקרא פת, אוקיי? ומה שקורה יש בלנס, או כדי לנצח את המשחק, וזה המשחק הגדול, וזה מה שבודה אומר, קח את כל לוח השחמט ותזרוק להם על הפרצוף, אחי, אתה לא צריך את המשחק הזה. וברגע שאני הבנתי שאני לא אנצח את המשחק, למה אני משחק מלכתחילה במשחק? למה אני משחק מלכתחילה במשחק? קח את כל הלוח וזרוק אותו כבינימט, אחי.
לא תחים, אין משחק.
כן, אתה יודע, מהמקום הזה, כי אתה יודע, אני דוגמה, המסכה, שאני, אתה יודע, אני כקומיקאי, אני בטראבל מקר, קיוט שלי, אתה יודע, אני בלי מסכה, לא לבשתי פעם אחת מסכה בשלוש שנים האחרונות האלה. אני אומר לך, גם במעברי גבול, אוקיי? גם כשחציתי סיני וכאלה, לא, פעם אחת לא לבשתי מסכה. בשלב של דברים אחד, אני סלב, ואיכשהו סלב, הקורונה לא נוגעת בהם, אז נורא אוהבים אותך במעברי גבול, ואתה מספיק עושה סלפי, ואומר, תרידו מסכה, והם מורידים את המסכה ואתה מצלם את זה. אחד, שתיים, הבנתי את החוק. וכמו שאני מבין את החוק, גם האנשים הגדולים מבינים את החוק. וכשנכנסתי לחוק ברזולוציה הכי גבוהה, הבנתי שיש לי את הזכות להחליט אם אני פטור או לא פטור, זו הכרעה אישית שלי, וכשהבנתי את זה ושזה היה לי זה, אז מעולם גם לא זימנתי או לא הזדמן לי עצמי פקח שהבא נתן לי כנס, לא קיבלתי כנס.
גם
הוא היה אומר למה אתה פטור, שייתן את 500 שקל, אני עכשיו בית משפט, אני אסדר את זה פשוט, ואני אקח עוד 300 שקל, לא יודע מה, על יום סידורים של שעתיים להיות שם, אבל כאילו, זה החוק, אם החוק היה אומר ככה, הייתי אומר, אני בן אדם של חוק, אוקיי? כאילו, אם יש אדום, אני אעמוד באדום, גם אם אף אחד לא עובר, אני אעמוד באדום כי זה החוק, ואני בן אדם שחשוב לחוק, אני לא רוצה נגד החוקים. מצד שני, אם אני במצפה רמון, ביום כיפור, אוקיי, במצפה רמון, ביום כיפור, ואף אחד לא עובר, ביום כיפור ויש אדום, נראה לי שאני אעבור באדום, אוקיי? כי אני מבין, אני מספיק רציונל כדי להבין שיום כיפור ואני במצפה רמון, וכל העובדים גם הלכו, אז אני רק לבד במתחם, ויש שם רמזור אדום של הולכי רגל. יום כיפור נשמה.
בוא נתקדם. טוב, רודי, היה לי העונג, זה אפילו התארך מעבר לצפוי.
תערוך את זה, נשמה, תערוך גם את זה שאני אומר לך תערוך, תשאיר, רק שאומר שתערוך את זה.
ושיהיה חג שמח, וכיף, יש לך הופעה מתישהו בקרוב אחרי החגים שנדע עליה?
יש לי ב-16 במאי, בסטנד פקטורי, מופע חדש שנקרא פעם בשבוע, יש לי את הספיישל אמיתי לגמרי ביוטיוב שאפשר לראות, יש לי גם ב-23 באפריל, אני לא יודע אם זה אחרי, לא יודע מה זה, לא זוכר, בלגנסקי, בנתניה, זהו, שמחתי, מקווה שלא חפרתי מדי.
לא מדי, אבל זה חלק מהאופי של התוכנית, חפירות על תרבות ואומנות.
לא, סתם, כן, לא יודע אם דיברנו על תרבות ואומנות, אבל אני חושב שדיברתי איתך דרך נקודת מבט שלי, דרך הקומדיה, ששוב, הקומדיה היא תמיד מלווה אותי כל הזמן, והקומדיה היא בעיניי מורה רוחנית, נקרא זה ככה, כי אם נצליח לראות את כל מה שאתה חווה, כקומדיה, אז תהיה הקלה גדולה, באמת, באמת גדולה.
אומרים שקומדיה זו טרגדיה של אחרים. לפעמים זו טרגדיה שלך, אחרי שאיבדת אותה.
בדיוק. כן.
אז רודי, תודה רבה לך, שיהיה לך חג שמח, היה לי ממש כיף, נקווה שנעשה את זה שוב בהמשך.
יאללה, בכיף אחי, תודה רבה על האירוח.
תודה רבה. ביי.